גיטין דף חוף א', אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. עומר רובה כתב לגט ונתנו ביד עבדו. העבד מחזיק את הגט, ועכשיו, וכתב לה שטר מתנה עליו. הוא נותן לה שטר מתנה, שהוא נותן למתנה את העבד. מה קורה באותו זמן? קנאתו מתגרשת בו. היא קנתה את העבד, וביחד עם העבד היא קנתה גם את הגט. זה מה שנקרא שהעבד והגט נקנים כאחת. וממילא היא מוגרשת. עכשיו, למה על ידי העבד היא קונה את הגט? כי העבד הוא כמו חצר. וזה נקרא חצרה וגיטה באים כאחד. אז הגמרא מתפלט ושואלת, ועמי? נכון שהעבד הוא כמו חצר, אבל חצר כזאת היא לא מקנה לבעליה. למה? חצר מהלכת היא. וחצר מהלכת לא קנה. כל מה שרבנן אמרו שחצרו של אדם קונה לו, זה דווקא בחצר שהיא קבועה, חצר אמיתית, שהיא לא נדה. אבל עבד שהוא חצר... שהוא חצר מהלכת, לא קנה. וכי תאמה שמדובר כאן שהעבד עומד, ולכן זה לא נחשב חצר מהלכת. זה לא נכון, אמר רובה, רובה בעצמו אמר. כל שאילו מהלך לא קנה, גם כשהוא עומד והוא יושב, גם לא קנה. כמו שזה ברעיון נחשב חצר מהלכת, לא צריך שהיא פיזית כרגע תהלך. ואילו חטא מדובר כאן בעבד כפות, שהוא לא יכול ללכת. עבד כזה נקרא חצר שהיא לא מהלכת, והיא קנתה את העבד עם הגט כאחד. זה מימרה אחת, מימרה שנייה, ואמר רובה, כתב לגט, ונתנתו בחצרו, הוא שם את זה בחצר שלו, בחצר. ועכשיו, כתב לה שטר מתנה עליו, כותב לה במתנה את החצר. אז גם פה, קנאתו מתגרשת בו. היא קונה את החצר, וזה חצרה וגיטה באים כאחד, והיא מגורשת. וצריך להגיד את הדין הזה גם בעבד וגם בחצר. דיאש מינן עבד, אבא מינן דווקא עבד. אבל חצר לגזר משום חצרה הבאה לאחר מכאן. מה זה חצרה הבאה לאחר מכאן? אם בעל כותב גט לאשתו, ונותן את זה בחצר של אדם אחר. ואחר כך הלכה האישה וקנתה את החצר שהגט שלה בפנים מאותו אדם. האישה לא מגורשת. למה? כי מי גירש אותה? הבעל שנתן, הוא נתן את זה בחצר לא שלה. והיא כשהיא קנתה את החצר וזכתה בגט, זה לא מיד בעלה. הוא לא גירש אותה. לכן היא לא מגורשת. אז היינו אומרים כל פעם שהאדון, כל פעם שהבעל שם את הגט בחצר שלו ומקנה לה את החצר, אם הגט היא לא תהיה מגורשת, גזירת הוא מקרה של חצר שבאה לאחר מכאן. אז לכן רובה דיבר בחצר. ויש מיני חצרה והמיני דווקא חצרה, אבל עבד נגזר כפות, התושה אינו כפות, שאז היא לא מגורשת כי זה חצר מהלכת. קומה שמלן, שבעבד כפות לא גוזרים. אמר אביי, אביי בא ושואל ככה, מי כדי חצר, מאיך התרבי? מאיפה למדנו שאם שמים דבר בחצר של מישהו הוא קונה? מי ידע? זאת אומרת שכמו שהיד של אדם קונה לו, כמו היד של האישה אפשר לתת לה גט ביד, אז כך גם החצר זה כמו היד שלה. אז הוא שואל אביי, מה ידע דאיסה בן מידת הבן בעל כורחה, שאתה שם לאישה ביד. היא מגורשת בין אם היא רוצה, בין אם היא לא רוצה. אף חצרה דאיסה בן מידתה או בן בעל כורחה. מתי חצר אמורה לקנות לגט? דווקא חצר שהיא שלה, שבין אם תשים את זה שם מרצונה, בין אם תשים את זה בעל כורחה, היא קונה את זה. אבל והמתנה, ברגע שהוא נותן לה, ביחד עם הגט את החצר בעצמה, מידעתה איסה, בעל כוחה לסה, אישה לא, אי אפשר לתת לאישה חצר בעל כוחה אם היא לא רוצה לקבל. אז לכאורה במקרה כזה לא יתפוס הגט. אי אפשר להקנות לה חצר ביחד עם הגט, כיוון שזה לא חצר דום יד ידה. מה תקיף לרב שימי בר אשי? אני אתן לך דוגמה. ורואה שליחות לקבלה. אישה שממנה שליח לקבל גט מיד בעלה. אז באותו זמן, שהבעל נותן את הגט לשליח, מיד היא מגורשת. השליח לקבלה, דמידעתה יישא. רק אם היא רוצה, היא ממנה שליח לקבלה. בעל כוחה לסה ובכל אופן וכואב, יש שליח לקבלה. אז כך גם החצר הזאת שנקנית לה, למרות שהיא לא יכולה להיכנות לה בעל כוחה. אבל בכל אופן, כשהיא רוצה לקנות, היא קונה גם את הגט. והבעיה, שהוא לא הסכים עם זה, מה הוא הבין? הוא אמר, אתו שליחות מידה, התרבי. שאתה מביא לי ראייה משליח לקבלה? מי ושלח ושילחה התרבי. אז זה פרשה אחרת. שלח ושילחה גם באופן שאין בעל כורחה. גם באופן שאין בעל כורחה. והבאתם משליחות לקבלה נמי אשכחן בעל כורחה. גם מצינו לפעמים שליח לקבלה בעל כורחה, שכן אב מקבל לביתו קטנה בעל כורחה, כי הוא שליח שלה לקבלה. טוב, אנחנו חוזרים למשנה. במשנה אמרנו שאם הבעל כתב את הגט לאשתו, על העלה של, על הכל כותבים, על העלה של זית ועל הקרן של פרה, ונותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד. אז הגמרא אומרת, למה כתוב נותן לה את העבד? בשלם יד דעבד, לא אפשר למקצה. אי אפשר לקצוץ, אסור לחבל בעבד שלו. מה שהיא אומר, שאם הוא יוצא לחירות, סימן שאסור לחבל בו. אז לכן הוא נותן לה את כל העבד. אלא קרן של פרה, מה בעיה? לקצי עבד, להתבלה. למה צריך לתת לה את כל הפרה? עונה הגמרא, הוא חייב לתת לה את כל הפרה. למה? אמר קרא וכתב ונתן לה. מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה. אבל אם הוא רוצה לתת לה רק את הקרן, אז יצא זה שמחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. במקרה כזה, הגט יהיה פסול. רבי יוסי הגלילי אומר, הוא אמר במשנה, אין כותבים לא על דבר שיש בו רוח חיים, ולא על האוכלים. זאת אומרת שאי אפשר לכתוב על קרן של פרה, ולא על היד של העבד. מה התאמה לרבי יוסי הגלילי? זה תניה ספר, כתוב בפסוק, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. ספר, אין לי אלא ספר, היינו, קלף. מניין לרבות כל דבר, גם אם הוא כותב את זה על עלה, גם על דברים אחרים. תלמוד לומר וכתב לה מכל מקום, זה ריבוי. אפשר לכתוב על הרבה דברים. אז אם כן, מה תלמוד לומר ספר? ללמד אותך מה ספר דבר שאין בו רוח חיים. ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, הוא לא יכול לכתוב לגט בעוגה. ולא על בהמה ולא על עבד. ורבנן, מה הם עונים? אם היה כתוב בתורה וכתב בספר, אז הייתי מבין שהמסר הוא על מה לכתוב. ואז הייתי דורש כמו רבי יוסי. אז כדי כה אמרת, אבל אשתה דכתיב ספר, הכוונה היא לא לכתוב ב, המסר הוא לא במה לכתוב, אלא וכתב את הסיפור לספירת דברים הוא דעתה. כאילו התורה אומרת, וכתב את הסיפור של הדברים, של הקריטות, וכתב לה סיפור קריטות. לפי זה, בשלם אלה רב יוסי צריכים לכתוב וכתב לרבות כתיבה בכל דבר. אבל לפי רבנן שהנושא כאן בכלל לא במה כותבים, אז היי וכתב מהי אבדלי. עונה הגמרא מבעיה להוא בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. למה היה לחשוב שאישה מתגרשת בכסף? סך כדי התחמיני הקיש יציאה, שזה הגירושין להוויה, שזה הקידושין שהיא מהווה את עצמה לבעלה. מה ההוויה בכסף כמו שאנחנו יודעים? שאישה מתקדשת בכסף, אף יציאה הייתי חושב נמי בכסף, אפשר גם לגרש אישה בכסף, קומה שמלן וכתב. ואידך רבי יוסי מאיפה ילמד את זה? נפקא ליה מזה שכתוב ספר קריטות, מהסמיכות של הספר לקריטות מלמדים, ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. ורבנן, מבאי אליי את הדרשה, את הסמיכות של הספר לקריטות, לדרשה הזאת, דבר הקורט בינו לבינה, שהספר יקרות לגמרי, הדיבור יקרות לגמרי. כדי תניה, הרי זה גיתך אמנת שלא תשתי יין. אמנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אין זה קריטות, כי היא נשארת קשורה בו כל ימיה. אבל אם הוא אמר עד 30 יום, הרי זה קריטות. וידך המנדה אמר השני, הוא אומר, מזה שלא כתוב ספר קראת, אלא כתוב קריטות, אז מקראת קריטות. וידך קראת קריטות לא ידע ש... אומרת המשנה, הם כותבים במחובה על הקרקע. כמו שאמרנו בראש העמוד שכתוב בפסוק וכתב ונתן, לא דבר שמחוסר קציצה. כתבו במחובר, תלשו וחתמו ונתנו לקשר. כמובן, הגמרא מיד תשאל. לפני רגע אמרת אין כותבים, אז מה פתאום אתה אומר כאן קשר? הגמרא תסדר לנו במה מדובר בהתחלה ומה מדובר כאן. רבי יהודה פוסל עד שתהיה כתיבתו וחתימתו בתלוש. רבי יהודה בן בתרא אומר, אין כותבים לא על הנייר המחוק. למה? כי אם למשל אדם יכתוב לאשתו גט עם כל מיני תנאים, עכשיו אפשר לקחת את הגט, למחוק אותו לגמרי, עד העדים, ולכתוב מחדש, ואף אחד לא ישים לב, כי בין כך הנייר נראה מחוק. ולא על הדפטרה. דפטרה זה נייר כזה שאם מוחקים זה לא ניכר בו, מפני שהוא יכול להזדייף. וחכמים מכשירים, הגמרא תבהיר למה הם מכשירים. התחילה הגמרא לדון. אמרת בהתחלה אין כותבים במחובר לקרקע. פתאום אתה אומר כתבו על המחובר וכו', אתה אומר שזה כשר, ואמרת הרי שאין כותבים. אמר רבי יהודה אומר שמואל, והוא ששיער מקום התורף. מה הכוונה? אין כותבים במחובר, כבר נראה מה לא כותבים. אבל אם הוא כתב רק את התופס, אבל הוא שיער את מקום האיש, הוא שיער את מקום האישה, שיער את מקום הזמן, שהדברים האלה נקראים תורף הגט. אז, ואחר כך, זאת אומרת, תבוא את התופס במחובר, תלשו, ואז הוא כתב את התורף, חתמון, תענו לאז כשר. וכן אמר רב לוזר, אמר רב שעיה, והוא ששיער במקום התורף. וכן אמר רב בבחון, אמר רב יוחנן, והוא ששיער במקום התורף, ורב לוזר, דאמר, הידי מסירה קרתי. רבי אלעזר, התנא רבי אלעזר, הוא סובר, שעיקר מה שעיקר העדים שמייצרים את הגט, זה הידי המסירה. ומה זה וכתב? וכתב לא הכוונה לחתום, אלא וכתב של התורה הכוונה עצם כתיבת הגט. ועכשיו נבוא לבאר את המשנה, ואחי כאמר, אין כותבים במחובר תופס. אפילו אם הוא אומר, בוא נכתוב רק את התופס, נשאיר את התורף ריק, אומרים לו לכתחילה אל תכתוב, למה? שמה יכתוב תורף. אבל אם בדיעבד כתבו לתופס, תלשו, ואחר כך כתבו לתורף, ונתנו לה במקרה כזה קשר. עד כאן פירשנו עלי בדעתנה רבי אלעזר. וריש לוקיש אמר, חתמו שנינו. ורב מאיר ידע אמר, הידי חתימה קרתי. רבי מאיר סובר שכשכתוב בפסוק, וכתב לה ספר כריתות, עיקר הכתב הכוונה חתימה. אז אם כן, ככה נפרש את המשנה. ואחי כאמר, אין כותבים אפילו את התורף. למה? אל תכתוב בגט כשהוא מחובר את התורף. גזירה שמה הוא גם יחתום. אבל כתבו לתורף כשהוא מחובר, תלשו, ורק אחרי זה חתם, מונתנו לקשר, כיוון שעיקר הכתיבה זה החתימה, וזה היה בתלוש. לפי זה נבוא לדעה של רבי יהודה, רבי יהודה פוסל עד שתהי כתיבתו וחתימתו בתלוש, הוא, רבי יהודה, הוא אמן דאמר, שמפה לומדים שהוא סובר, שצריכים, וכתב, הוא סובר, צריכים גם כתיבה וגם חתימה. כן, הגמרא הביאה את זה למעלה לגבי לשמה. טוב, ממשיכה הגמרא. כתבו על חרס של הציץ נקוב. כשר. למה? זה לא חסר קציצה. דשקיל לי ויהיב לי ניעלי. הוא נותן לה את כל הציץ. אנחנו לא חוששים שמה הוא ילך לשבור את החרס. כי בזה הוא מקלקל את הציץ. על עלה של הציץ נקוב. אביי אמר כשר ורובי אמר פסול. אביי אמר כשר דשקיל לי ויהיב לי ניעלי. יביא לה את כל הציץ. רובי אמר פסול גזירה שמה יקטום. אז מה זה כאן המחובר שהוא פסול? לכאורה דווקא מחובר של הציץ נקוב. למה לא דיברנו פה על הציץ לא נקוב? זאת אומרת, דווקא מחובר בקרקע. זה פירוש אחד בתוסות. אבל פירוש שני תוסות רוצים לומר, מה הדין אדם שכתב גט על גיליון ארוך, והוא מתכנן לכתוב את הגט, לחתוך את שער הגיליון ואז לתת לה. זה נקרא מחוסר קציצה? אז תוסות כאן מביא בעריכות, שכמה ראשונים, שאומרים שזה גם נחשב מחוסר קציצה. למרות שזה לא מחובר בקרקע. עד כאן דף חוף א'.